האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
פסיכולוגיית ספורט, היבטים אקדמיים ומעשיים בספורט, בשיתוף האגודה הישראלית לפסיכולוגיה של הספורט.
ברוכים הבאים לפסיכולוגיית ספורט, פודקאסט של כל האוניברסיטה, בשיתוף עם האגודה הישראלית לפסיכולוגיה של הספורט והביצוע. בפודקאסט הזה אנחנו מארחים אנשי ונשות מקצוע, כדי להבין איך עבודה מנטלית נראית באמת, מהשטח, מהמחקר ומהחיבור ביניהם, עבור מאמנים, שחקנים, אנשי צוות, הורים, סטודנטים ואנשי מקצוע. אני אופי רובין, והיום איתנו דוקטור אסף בלט, פסיכולוג בתחום הספורט ושיפור הביצועים, מרצה בתוכניות אקדמיות לתואר ראשון ושני בתחומי הספורט ומדעי ההתנהגות, סגן יושב ראש האגודה הישראלית לפסיכולוגיה של הספורט והביצוע, וראש תחום פסיכולוגיית הספורט במחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה בכדורגל. אסף גם השלים דוקטורט בפסיכולוגיה של הספורט בפלורידה סטייט יוניברסיטי, ותואר שני בפסיכולוגיה חברתית כאן ברייכמן. אסף, תודה שבאת.
בכיף, תודה אופיר.
אולי נתחיל באיך בכלל הגעת לתחום של פסיכולוגיית ספורט?
שאלה טובה, אני מאוד אוהב ספורט, גם כצופה, גם כמי ששיחק, שחקתי כדורגל, כמה שנים כזה של שחייה, כאילו גם קצת כזה חצי תחרותי, ואמרתי, בוא נהפוך את האהבה למקצוע. וזה לא היה כזה משהו נפוץ בארץ, זאת אומרת, אני חושב שברמה של 5-6 פסיכולוגים של ספורט, ובאמת שהייתי פה ברייכמן בתואר הראשון, באיזה 2012, ניגשתי לדיקן הזה, מריו, מי שמכירים, פרופסור מריו מיקולינצר, ואמרתי לו, אני רוצה ללמוד את התחום, ולקחת את זה באמת ברצינות, ואז הוא קישר אותי למיקי ברלי, לפרופסור מיקי ברלי, לפרופסור גרשון טנבאום, וזהו, ואז לקחתי את זה ברצינות, וגם סוג של כבר באמת תואר ראשון כזה, כל העבודות בתואר עשיתי על זה, והייתי עם דוקטור לילק רש גורן בווינגייט, והתקדמתי בפלורידה, ופה, כאילו, אתה יודע, ממש מסע שכבר 15 שנים בתוך הדבר הזה.
זה מעניין, כי היום לצורך העניין אני סטודנט לתואר שני, ואני יודע שאני הולך למגמת הספורט. ולפני, כשאתה התחלת, זה בכלל לא היה קיים, זאת אומרת, אתה באת עם הרעיון הזה מעצמך, או שהיה משהו קטן, איך זה עבד?
זה ממש ברעיון מעצמי, אני זוכר שראיתי את המונדיאל ב-2010, שהיה אורוגוואי גאנה, ואמרתי, וואו, הפנדלים, לא יודע אם אתם, מי שזוכרים את המשחק הזה, משחק מטורף, שכזה, היה פנדל לגאנה בדקה 118, וסוארז נגע שם ביד, ומחמיצו, וכל הרגשות וכל הדבר הזה, ואז פשוט שלחתי עצמי לגוגל, לראות מה זה פסיכולוגיה של הספורט, פסיכולוג ספורט, כי זה פשוט כזה, דיברתי עם החברים אז בבית של ההורים, אמרו לי שיש דבר כזה, ואז פשוט הגוגל הרן no results, ואז הלכתי לאנגלית וקצת, ולא היה כזה דבר, זאת אומרת, בארץ היה עוד לימודי תעודה, או חול, ואז אמרתי, יאללה, כאילו, ניקח את זה כזה קדימה לחול, ולראות מה קורה שם בעולם, ובאמת שהייתי 4 שנים בפלורידה סטייט, ועבדתי שם עם קבוצות, קולג' כדורסל תיכון, וחוויה מאוד שפתחה לי כזה את העיניים. ובאמת שחזרתי לארץ ב-2020, אז התחילו בעצם התוכניות האקדמיות, מה שיש פה ברייכמן, במכללה למינהל, עכשיו אונו פותחים תוכנית בנובמבר, אז ככה זה מאוד משך אותי. ואיפשהו היום אני עוסק בקורא הזה 3 תחומים, שזה האקדמיה, שזה באקדמיה זה הוראה ומחקר, בשטח בקבוצות, אני כבר 10 שנים בקבוצות, כבר שנה רביעית במכבי פתח תקווה, וגם לפני זה עבדתי בכדורסל, מחלקות נוער, מכבי תל אביב, מכבי רחובות, ליגת על נשים וכדומה. ובשטח הפרטי, זאת אומרת, יש לי את הקליניקה שלי, שזה גם ספורטאים ויזמים, זאת אומרת, ספורטאים במגוון ענפים, לא רק כדורגל כדורסל, גם טיפוס, התעמלות, טניס, אז ככה ממש מנסה לעסוק בין מה שנקרא שטח ואקדמיה.
זה מאוד מעניין, ניגע פה בכמה דברים, באמת רציתי לשאול אותך, איך נראה בעצם יום עבודה של פסיכולוג ספורט בקבוצה ספציפית? זאת אומרת, אתה מגיע לקבוצה, מה קורה? מה עושים?
תראה, זה לא משרה מלאה בקבוצה, אוקיי? אבל אני עובד נגיד נפח שעות גדול יחסית, זאת אומרת, 3 פעמים שבוע בקבוצה, וכל פעם זה נורא שונה. זאת אומרת, יכול להיות שיש יום אחד שאני אפגוש 4 שחקנים, וקצת יראה את האימון, וזהו, יש יום אחד שאני יכול לדבר עם המאמן. אני עובד עם 2 קבוצות שם, אני ראש מערך, אבל גם אני עובד עם 2 קבוצות באופן ישיר. זה יכול להיות דינמיקה קבוצתית של כל הקבוצה, וזה יכול להיות המנהיגים, כלומר, זה יום שאני מתכנן אותו בבוקר, והוא גם זורם, ופתאום משהו משתנה, ופתאום יש משחק חשוב, ופתאום אחרי משחק, מאוד דינמי. אני מניח שגם אתה יכול לתרום לי ככה מהידע שלך בקבוצה, אבל אתה נכנס ליום, ואתה לא יודע איך אתה יוצא מהיום הזה.
לגמרי, לגמרי. אני מאוד מאוד בתחילת דרכי, אבל אני כבר שם לב כמה זה שונה לעבוד עם קבוצה ועם ספורטאים בנפרד. זאת אומרת, זה ממש מעניין אותי גם לשמוע ממך, זאת אומרת, מה שונה כשאתה פוגש בקליניקה, כדורגלן, כדורסלן, טניסאי, וכשאתה בא לעבוד עם קבוצה ויש גם צוות מקצועי ויש המון תפקידים מסביב.
אז זה מאוד שונה, כי באמת נגיד סתם, הקבוצה יש כבר שחקנים שאני איתם 4 שנים, ואני רואה אותם כמעט כל שבת, ואני רואה אותם באימונים, ומספיק לי חצי מבט, ואני יודע כאילו מה עובר עליו. וצד שני, הפגישות שלנו, אני יכול להגיד הם כאלה, כאילו לפעמים קצת אקראיות כאלה, לפעמים זה כזה שיחה על יד החדר כושר, או על הברזלים כזה, מה שנקרא. והשיחה היא כאילו, מה שקרה בקליניקה, היא יכולה להיות איזה 20 דקות, 25 דקות. מצד שני, בסטודיו, כאילו בקליניקה כזה, כאילו באחד על אחד בפרטי, אז זה שונה לגמרי, כי לצערי אני לא יכול לראות עכשיו את הספורטאים כמו שאני רוצה, אני רואה את זה פעם, פעמיים בשנה, אני מקבל המון סרטונים, אבל שיחה יותר עמוקה. נגיד, בדיוק עכשיו סיימתי שיחה עם ספורטאי אישי, שיחה של 55 דקות, נכנסנו לעומקים, דיברנו על החיים, דיברנו איך שלב את הספורט עם הצבא, ואחרי זה עם החיים שלו עכשיו, ויחסים, וכאילו הכל. ומצד שני מדובר פה בדמויות שאני לא מכיר, כאילו אני יכול לדמיין את היריבים שלו, את המאמן שלו, אני כבר למדתי להכיר. אז כן, מעניין אותי אתה, איך אתה חווה את זה דווקא, כאילו, בתור מישהו יותר צעיר בתחום.
אני יכול להגיד לך שבתוך הקבוצה אני רואה המון קשרים, זאת אומרת, יש את השחקן מול השחקן שאיתו בקבוצה, יש את השחקן מול המאמן, יש את המאמן מול הצוות שלו, יש את המאמן מול המנהל המקצועי, יש את השחקן מולי בתור המאמן מנטלי של הקבוצה, ואתה נחשף להמון המון קשרים, שכשאתה באחד על אחד, אתה בכלל, כמו שאמרת, אתה אולי שומע, אבל אתה לא רואה את זה, וגם, אתה לא שאתה מלווה שחקן ספציפי בתוך הקבוצה, אתה כביכול מלווה את כולם, מצד שני, אתה גם חלק מהצוות המקצועי, אז יש פה המון קשרים וזוויות שונות להסתכל עליהם.
כן, כן, אז אתה יודע, לפעמים זה, לפעמים אתה פסיכולוג ארגוני, לפעמים אתה עוזר לארגון, לפעמים אתה קצת יותר כאילו פתאום, אני פסיכולוג סוג של קליני כזה, בדיוק היום מתקשר אליי איזה מאמן של קבוצה יותר צעירה, ואמר שאבא של אחד השחקנים נפטר, ואיך להתייחס לזה, ופתאום אתה, רגע, אני זה שצריך לתת פה את התשובות, כאילו, אתה יודע, זה קרה לי בקבוצות, כן? זה קרה לי לצערי לא מעט, וגם בשביל אוקטובר קרה לי כל מיני ככה דברים שסוג של אתה רוכש את ההשכלה, מה שנקרא, תוך כדי, גם אני נעזר ומתייעץ עם חברים, נגיד עד נחום שהוא דוקטור עד נחום שפסיכולוג קליני, אבל לפעמים אתה לובש כובעים שונים בשטח.
לגמרי, זה באמת מי ששומע אותנו ולא מכיר את התפקיד, יכול לחשוב כל מיני דברים, וכמו שאתה אומר, זה מאוד רחב. יש לך את פתאום את המקרה הקליני, יש לך את השיפור ביצועים של ספורטאי, ויש לך את הארגוני שאמרת, ומעניין אותי מה זה אומר, זאת אומרת, פסיכולוג ארגוני של הקבוצה, מבחינה מערכתית, למה אתה מתכוון בדיוק?
לפעמים אני זה שיסתכל שהאימון מתבצע, ואתה יודע, הוא מתחיל בזמן, והווידאו מתחיל בזמן, יש לזה משמעויות, אתה יודע, וגם שחקנים כאילו רואים את זה, בדיוק כזה שחקן שאני עובד, אתה אומר לי, תשמע, יש לי מאמן חדש, אני אף על זה שיש אספת וידאו ב3, והיא מתחילה ב3, ואמרתי, מה עם המאמן הקודם? הוא אומר, היינו מקבלים הודעה שזה נדחה ל3:15, ואז ככה פשוט נראה האימון. ואני חושב שאתה יודע, בארגון, לעשות ישיבת צוות פתאום, לא יודע, פתאום חצי עונה, לדבר על הפיתוח של השחקנים. אז זה כל מיני דברים כאלו קטנים, אבל אני חושב שהם לא קטנים, אני חושב שהם מאוד משמעותיים, ובסוף הם גם מגיעים לשחקנים שהם הפרפורמרים, ואם מרגישים שהכל מסודר ומנועל, ההכנה יותר טובה, וזה עוזר להם, ואם מבינים שיום חמישי היה יום טוב, זה לוקח אותם גם ליום שבת בסוף.
וכשאתה עכשיו מדבר, אתה מתייחס ספציפית לקבוצת כדורגל, או שזה יכול להיות גם בענפים שונים?
לגמרי, ענפים שונים. עבדתי בקבוצות כדורסל, עבדתי בחתירה, עבדתי בגולף. אז אני מכיר כזה סוג של כל מיני קבוצות. עבדתי קבוצות גברים, קבוצות נשים, בוגרים, נוער. אז אני מסתכל על זה וחושב על כל הדבר הזה. שאם אתה בארגון, ואתה יודע, והוא מתפקד, אתה מרגיש את זה, ואם הארגון לא מדפקד, אז אתה נשאר לה בינוניות הזאת.
לגמרי. אני מעניין אותי גם כי אני עובד בקבוצת כדורגל, וגם כשאתה עם מכבי פתח תקווה, האם הכדורגל והכדורגל הישראלי בפרט שונה בתחום, במאפיינים מסוימים מענפי ספורט האחרים, למשל קבוצת כדורסל, התרבות הארגונית שלו.
בטח, אני חושב שהכדורגל נתן קפיצה, זאת אומרת, עבדתי בכדורסל, והנה השבוע הייתי במשחק נוער על בכדורסל, ואתה רואה קבוצה שיושב פשוט מאמן ועוזר. עכשיו, בכדורגל, אתה יודע שלפעמים אתה לא נרשם בטופס, כי יש כל כך הרבה אנשים, אנליסט ופיזיותרפיסט, ומאמן כושר שנמצא כל האימון וכל המשחקים ועם ה-GPS, ואני יכול להגיד שלזכות הכדורגל, אתה יודע שיש לי הרבה ביקורת על הכדורגל הישראלי, איך שזה כזה מתבצע. עכשיו שהוא נתן קפיצה מאוד משמעותית, ואני מקווה שזה יוביל את הענפים האחרים. הכדורסל שהוא היה מוביל פה בעיניי במדינה הרבה שנים, כאילו נהיה, מה שקרה, מקום שני, בגלל ההתמקצעות של הכדורגל, בגלל אני חושב שהכניסה של הזרים, אם זה אז מכבי תל אביב ג'ורדי קרויף, ובאמת, אני חושב שזה מאוד השפיע על הכדורגל הישראלי בסוף, וזה בסוף גם משפיע על התפקיד שלנו.
לגמרי, ממש מעניין. אולי דרך השאלה הבאה כזה, אנשים יוכלו להבין מה בעצם הפסיכולוג עושה בתוך המועדון. אני רוצה לשאול אותך מה האתגרים המרכזיים של פסיכולוג מתחום הספורט כשהוא עובד בתוך מועדון.
אז אני חושב שהאתגר המרכזי זה עדיין באמת מה שקרה בארצות הברית, קוראים לזה ה-buy-in, זאת אומרת שאתה צריך עדיין למכור, שזה יכול למכור למאמן, שזה יכול למכור גם לפעמים למנכ״ל, את החשיבות של העבודה שלך, זה יכול גם לשחקנים, חלק מהשחקנים אני חושב שהיום יש הרבה יותר פתיחות לדבר הזה, ושחקנים יותר רוצים ומבינים את זה, ויש כאלה שמה שקרה קצת של פעם, שקצת כאילו פחות, וקצת כאילו מפחדים, וקצת מפחדים שנדליף דברים, הכל מובן, כן? אבל זה האתגרים שאני כל פעם צריך לשכנע אותם, וספציפית האתגר שקיים אצלי, שזה באמת עונה רביעית עם אותם שחקנים, כאילו כמה אתה יכול לחדש, וזה האתגר, כאילו זה ללכת לראות עוד חומרים, לראות סדרות, לקרוא מאמרים, ללכת לכנסים, ואתה יודע, אני מדבר לך כבר, כאילו, אני סוף עונה רביעית, ואני אומר, וואלה, כאילו, עוד לא עשיתי את זה, ולא עשיתי את זה, וכאילו, אז זה נותן לי את התשוקה.
מעניין, אתה גם אומר שבעצם האתגר המרכזי הוא הפתיחה של הדלת, זאת אומרת, כשאתה אומר שאתה צריך כאילו להוכיח את המקום של פסיכולוג ספורט, זה בעצם עוד לפני שהעבודה התחילה, אם אני מבין אותך נכון.
כן, אתה יודע, כל עונה היא חדשה, וקרה לי גם חילופי מאמנים, וחילופי שחקנים מאוד גדולים בעונות, לא יודע, עכשיו סוף עונת העברות, שנה שעברה, ארבעה עזבו, חמישה נכנסו, הקבוצה השתנתה, אני משתנה, איך עכשיו יהיה קשבי הריכוז של השחקנים החדשים, איך הם, אז אתה יודע, לפעמים אתה עושה כל מיני דברים של לקחת את השחקני רכש, ועשות להם סוג של פגישה, מה היה עונה, על מה דיברנו, לחבר אותם ללופ. הנה, אני פתאום השנה לא צריך לעשות את זה. בשנה שעברה עשיתי, ואותה קבוצה שגם לקחנו גביע בסוף השנה, והשחקנים החדשים הצלחנו, מה שנקרא, להכניס אותם ללופ. אז יש לך כל הזמן אתגרים. כן, ספציפית דיברתי על כדורגל, אבל יש לך אתגרים, אפילו סתם, בקבוצת גולף. יש לך אתגרים, היה לי נגיד קבוצת גולף שעבדתי איתה, מדינות שונות, דנמרק, נורווגיה, בריטניה, אמריקאית אחת, וכל קבוצה זה האתגר שלה.
אני חושב שמתוך מה שאתה אומר, מה שיפה והקסם זה שהדברים כל כך דינמיים, כל הזמן קוראים דברים בתוך קבוצה ובספורט בכלל. זאת אומרת, אתה יכול ללוות שחקן שיש לו ציפיות ככה וככה, והוא פתאום נפצע לשלושה חודשים ועד שהוא חוזר, ופתאום באימון מסוים רצית לעבוד איתו על משהו מסוים, ועכשיו אתה שלושה חודשים מוביל אותו בשיקום, והוא חוזר והוא פתאום לא נכנס להרכב, ויותר קשה לו כשעונה שבוע הוא היה שחקן מוביל, או כמו שאמרת, שחקני רכש מנצחים, מפסידים, כל הזמן קוראים דברים, וזה כל שבוע משתנה.
כל הזמן, הנה, עכשיו נכנסו לקבוצה ארגנטינאי, אמריקאי וקנדי. אתה יודע, פתאום אנחנו מדברים באנגלית. אתה יודע, זה שינוי, זה שינוי ארגוני, שכאילו גם השחקנים מרגישים פתאום, אנחנו מתרגמים מאנגלית לעברית, מעברית לאנגלית, נותנים להם פתאום, אתה יודע, אני קצת מקשקש בספרדית, אז אני יושב ליד ארגנטינאי, פתאום בארגון אנחנו מרגישים רמה יותר מקצועית, שפתאום הגיעו הם יהודים, כן, חוץ מארגנטינאי שהוא זר, וזה משפיע על הביצועים בסוף, גם אני מרגיש שזה תרם לביצועים.
מדהים. אתה חושב שבתור, זאת אומרת, בתור פסיכולוג, איפה אתה רואה את עצמך עובד יותר, מול השחקנים, מול הצוות המקצועי, מול המאמן, איך זה מבחינת, לא יודע, חלוקת האחוזים בגדול?
אני קצת יותר מה שקרה הוליסטי, אני מרגיש שאני כן מחובר לשחקנים, אני כן, הייתי אומר, קשה להגיד באחוזים, אבל אולי 60% שחקנים, כי גם אני כזה מגיע, וכמובן מכירים אותי, וסתם יכולים לדבר איתי בוואטסאפ, ופתאום זאת תהיה שיחה משמעותית של השבוע עם אותו שחקן. אבל גם עם המאמן, אתה יודע, שפתאום אתה יושב עם המאמן פתאום איזה 40 דקות על קפה לא מתוכנן, והם מדברים פתאום על מה ה-DNA שלנו. זאת אומרת, שיחה שלא אני ולא הוא תכנן, והיא מאוד יכולה להשפיע על הקבוצה. ויכול להיות שאני אדבר עם המנהל המקצועי, שיחה מאוד משמעותית והיא תשפיע. קשה לי להגיד, אבל אני יודע שיש כל מיני מודלים, יש כאלה שעובדים עם מאמנים, יש כאלה שעובדים רק עם השחקנים. אני מרגיש כרגע שאני עובד עם כל המערכת, וזה אתגר. אני חושב שזה אתגר. איך אתה, דווקא בתור מישהו שכן יחסית חדש במקצוע, איך אתה רואה את זה?
זהו, אני רוצה לשתף שיש באמת אתגר, זאת אומרת, אתה איש הסוד של השחקנים. מה שקורה בינך ובין השחקן, אתה לא מוציא אותו החוץ, אז זה הדבר אולי בין הראשונים שמלמדים. ומצד שני, אתה חלק מהצוות המקצועי, ואתה רוצה לעזור לשחקן במקרים מסוימים. המאמן שואל אותך, מה היה עם השחקן הזה? מה אתה חושב עליו? ויש פה, עזוב את הקטע של האתיקה, שכמובן שאני לא אגיד משהו שהשחקן אמר לי, אבל גם בלי קשר לאתיקה, זאת אומרת, איפה אתה ממוקם? אתה חלק מהצוות המקצועי. בסוף במשחק אני יושב על הספסל לצד המאמנים. מצד שני, השחקן, אני מבחינתו, הבן אדם הקרוב אליו שהוא מדבר איתו על דברים, ויש הרבה פעמים את ה, אתה יודע, את ההתלבטות הזאת. זאת אומרת, איפה אני יותר? קרוב לשחקן, קרוב למאמן, וזה, זה לפלס את הדרך שם.
מאוד, מאוד, וגם מאוד תלוי ביחסים. אני יכול להגיד לך שיש קבוצות שאני פתאום מחובר למאמן, אז אני מרגיש שהוא הקודקוד ואני יכול להשפיע עליו. יש קבוצות שאני מרגיש, אתה יודע, לפעמים, אין מה לעשות, זה חיבור בין אנשים. שפחות, אז אולי אני אשפיע יותר דווקא על השחקנים, על המנהיגים. זה מאוד דינמי. כאילו, קשה לי, אתה יודע, אני מנסה לחשוב על כל כך הרבה כבר מאמנים שאתה עובר איתם והכל. בסוף זה גם בין אנשים.
ממש. ואם אני מתייחס לזה, אני רוצה להוביל את זה לאיפה בעיניך עובר הקו לבין מעורבות יתר של פסיכולוג, לבין, אתה יודע, או מעט מדי או יותר מדי, איפה הגבול? זאת אומרת, זה קצת כללי ורחב, אבל איך אתה רואה את ההשפעה של הפסיכולוג בתוך המועדון?
אני חושב שאתה מאוד צריך להבין את המקום שלך. אתה יודע, ראיתי פסיכולוגים שפתאום, בסוף יש שעה וחצי אימון, סתם תיקח קבוצות, אין מגרשים היום. ואם אני אבוא ויגנוב למאמן רבע שעה, חצי שעה, הוא לא יראה את זה בטוב. אתה יודע, בסוף אני נותן לאימון את הכבוד שלו. אבל כן, בסוף אני רוצה גם להשפיע, ויכול להיות שפה פעם בי אני אבקש זמן, כן, גם החשבון האימון יכול המאמן לבוא ולהגיד לי, תשמע, הרבע שעה הזאת איתך, או אפילו חצי שעה כך, זה חשוב לי יותר מהאימון. אז מאוד האינטליגנציה הרגשית להבין איפה, מתי, איך, לא להיות אובר מתערב. זאת אומרת, בסוף, פעם שמעתי את פיני גרשון אומר את זה, המילה האחרונה היא של המאמן. כלומר, נגיד בחדר הלבשה, מה אני עושה? אז אני כן אדבר קצת עם השחקנים, אבל שיחות מאוד ככה, אחד על אחד, תפיחה על השכם, תמשיך, הכל טוב, תשחרר, כאלה. אני לא אבוא ואינם. עכשיו, אתה יודע, במחצית, הרבה פעמים אנשים ממש קרה מהצד, אומרים, מה, אתה לא מדבר, אתה לא נועם, אתה לא... אני לא עכשיו, אתה יודע, ביום שישי כזה, בסרט של יום שישי כזה נותן נאום. אבל כן, יש לי את המקומות שלי, נגיד, בקו פתח תקווה יש לי כזה, יום חמישי זה יום של הסף כזה, שאני כאילו עם הקבוצות והכל ומכין ו... אז אני מאוד יודע את מקומי ומנסה, אתה יודע, לא להיות טופוש אובר, מה שנקרא.
זה משהו שלמדת איפשהו, שאתה הבאת מעצמך שביום חמישי אתה עושה יותר הכנה, זאת אומרת, זה משהו שהמצאת?
לא, האמת שגם, אני מזלי באמת מקם תחתיק בפני, היה פסיכולוג טוב, היה את דניאל קסל, וזה היה כזה סוג של הוא הרגיל את המאמן, שימי חמישי זה כזה שלו, ומאוד אהבו את זה, ושנכנסתי לתפקיד, כאילו אמרו לי, אנחנו רוצים אותך בימי חמישי, קבוע, כי אני בא בשלישי וחמישי בדרך כלל, ושבתות, וחמישי זה כזה הפך להיות היום שלי כזה, אתה יודע, זה גם הכיף שלי שבבוקר אני כזה חושב ורואה סדרות ואוסף כל השבוע, זה כמו שיש איזה עיתונאי שיש לו איזה טור, אז זה הפרפורמנס שלי, ופעם זה יכול להיות כזה פעילות על המגרש, ופעם זה יכול להיות איזה מצגת, ופעם זה יכול להיות איזה משהו כזה דינמיקה קבוצתית בלי שום מצגת, אז נורא נהנה מזה.
מגניב מאוד, ממש מעניין. זה גם... כמה שלא תתכונן ותלמד, כמו שאמרת מקודם, יש את האינטליגנציה הרגשית ואת הלקלוט, זאת אומרת, מה התפקיד שלך, זה משהו שאתה צריך להיות בשטח כדי להבין את הדינמיקה. מה שאתה לומד זה לאו דווקא מה שקורה בתוך מועדון ספורט. ומעבר לזה, כשרציתי לשאול אותך, כשאתה מעביר לשחקנים, לקבוצה, למאמנים, חומרים, איך בעצם אתה מתרגם את החומר התיאורטי ממאמרים לכדורגל הישראלי על המגרש?
אז תראה, זה מאוד, אני אוהב כדורגל, גם שיחקתי, כאילו, עד גיל 14, זה לא כזה, אתה יודע, זר לי כזה, זאת אומרת, ספציפית כדורגל זה באמת הענף שאני הכי אוהב, אני נמצא בווידאו, נגיד, זאת אומרת, אני במשחקים ביום שבת, ואז נגיד ביום שלישי יש וידאו, אני נמצא, אני יושב, אני אוהב, כאילו, אני באמת נהנה מזה, אני חושב שזה מחכים אותי, כאילו, בקטע של להבין ולראות, ולראות החדר, ולראות התגובות, ואיך המאמן מדבר, ואנליסט, ואיך השחקנים. אז זה גם בסוף עוזר לי להכין את הסשן שלי ליום חמישי. ותראה, בסוף השחקנים לא טיפשים, זאת אומרת, אני כן, כאילו, חושב שאני מעביר להם חומרים, אפילו לפעמים תיאוריות ההכוונה העצמית, אוקיי? אז אני אעשה את זה קצת יותר ויזואלי, יותר אתאים את זה לדור הזה, מה שנקרא, אבל אני אדבר בשפה שבסוף עם דוגמאות שלהם, אוקיי? עם שחקנים שהם אוהבים, אם היה עכשיו משחק גדול, לא יודע, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, אז אני אקשר בין התיאוריה למשחק, ואיך זה קשור אלינו. דווקא אני חושב שזה כיף, כאילו.
ממש, זה מרתק. אני מתחבר לוידאו, אני יכול לספר לך, לצורך דוגמה שאצלנו, כשיש פוסט-מאץ' פרימייר, זאת אומרת, כוננים למשחק, אחרי משחק, יש אספות וידאו, ממש נוצר 5 דקות קבועות של וידאו מנטלי שאני מכין, והמאמן מראה אותו אחרי הפרימייץ' והפוסט-מאץ' המקצועי. זה ממש נכנס לוידאו. ויש המון דברים שאפשר להכניס ולראות שהם מתקשרים לפסיכולוגיה בצורה מאוד מעניינת וכיפית. זאת אומרת, זה לא, אני איתך, זה לא איזה עולמות נפרדים. פשוט השפה האקדמית היא מאוד שונה מהשפה על המגרש, והחיבור הזה הוא דווקא מעניין, הוא מאתגר אבל מעניין.
אני חושב שפשוט השחקנים הם רוצים יותר ידע, אתה יודע, אני חושב על התקופה שלי שאני שחקתי כאילו סוף שנות 90, תחילת 2000, כאילו אף אחד לא דיבר על הדברים האלה, ובטח לא פסיכולוגיה, ואתה פתאום דוקטור, פרופסור גרשון טננבאום עם קבלת החלטות, ופתאום אני מציג להם איזה קטע של אנטיסיפיישן, וזה כיף גם לי, כי אתה יודע, בסוף זה מרחיב את היריעה, אמרתי לך, הנה, אני כבר 4 שנים באותו מועדון, זה הכי הרבה זמן במועדון שאני נמצא בו, שאר המועדונים הייתי הכי הרבה 3 שנים, ופחדתי, אתה יודע, כאילו, פחדתי בקיץ כזה, איך אני עכשיו כאילו מביא את עצמי, ומה אני מביא עוד, ובאמת נגיד טסתי לכנס של קנדה, כאילו טסתי לכנס של אספ בקנדה, שאספ זה אגודה הבינלאומית של הפסיכולוגיה של הספורט, וזה נורא הפרה אותי, כאילו ש... גם בארצות הברית, שזה מבחינתי כאילו רומת הספורט, עושים את הדברים האלה ומתרגמים את הדברים לשטח, וזה לא צריך להיות זול, זה צריך להיות איכותי ופשוט נגיש.
ממש, ובאמת, קצת דיברנו על זה לפני, שאמרת שהכדורגל הישראלי מאוד התקדם, ואפילו עקף את הכדורסל הישראלי, ויש לך בעצם גם ניסיון בישראל, וגם למדת בחול וראית, מעניין אותי מה המצב בעיניך, כמה שאתה יודע של הספורט הישראלי והכדורגל הישראלי והכדורסל בפרט, לעומת אירופה וארצות הברית מבחינת הפסיכולוגיה של הספורט בתוך המועדון וההתקדמות של כל התחום הזה.
תראה, שם יש כל מיני רגולציות, נגיד אני אספרתי לך, כאילו גם יש את ה-NBA ואת הפרמר ליג, אפילו אני גם התראיינתי ב-NBA, כי עכשיו זה נהיה חובה, עכשיו זה גם, דיברתי, פגשתי חברים שהם פסיכולוגים שעובדים ב-NBA וכאלה, לא כולם משפיעים, אוקיי? יכול להיות שאתה כאילו ב-NBA ואתה רשום, ואתה אומר, תשבתי לבירה אחרי זה ותגיד לי, אני לא עושה כלום, ויכול להיות שזה מאוד תשפיע. אז זה השתנה, כאילו שם באמת יש את כל מיני רגולציות, פה אין רגולציות. אז שזה משהו שכן יש לזה בעיניי משמעות לי ולך, שאנחנו מה שנקרא עובדים בשטח, אבל לא כולם שם עובדים בשטח, אתה גם צריך להראות שאתה טוב, שאתה אפקטיבי, שאתה תורם, אתה צריך למכור, זאת אומרת, אז נכון, זה יותר מוטמע וכאילו, שם יש מודעות דרוש פסיכולוג ספורט, אוקיי? אני מקבל בלינקדין כל מיני...
כן. מערב הסעודית.
מערב הסעודית וכל מיני דברים כאלה, ארצות הברית, מלא משרות, ואתה מתמיין. ופה בארץ אין את זה, זאת אומרת, אתה גם צריך כאילו ליצור את השם. אז פה יותר יפנו אליך הלקוחות, או המועדונים הגדולים, כאילו זה כזה מה שנקרא מפה לאוזן כזה. וזה המצב, זה השוק, שיש לזה גם יתרונות וגם חסרונות.
אתה חושב שזה ישתנה בישראל בשנים הקרובות?
כן. לדעתי זה ישתנה, זה יותר ממוסד. אני חושב שיהיה יותר כאילו, כמו שאתה רואה נגיד סתם בוועד האולימפי, שבאמת כאילו מדהים, שיש הקצאות וכאלה. אני חושב שכן, שאם אתה, אני יכול להגיד סתם דוגמה, שהיה לי כיף שעבדתי במועדון כדורסל מסוים ועזבתי, וראיתי שיש פסיכולוגית של ספורט שהיא גם באגודה, ואמרה, כן, פשוט חיפשו. וזו הייתה המחמאה הכי טובה, כי בעצם מקום שאתה עוזב ואומר, היי, אני רוצה מאמן מנטלי, פסיכולוג ספורט, זאת המחמאה הכי טובה לתחום.
לגמרי. וכשאתה רואה את המודעות בלינקדין, פתאום יש איזה מועדון גדול, זה קורץ לך? זה משהו שהיית חושב עליו ברמה האישית?
בטח, בטח. גם כאילו, אמרתי לך, התראיינתי נגיד אז לאוקלאומה, לאוקלאומה סיטי טנדרס, כאילו ב-NBA. זה החלום, הגעתי לסוף, אבל לא, בצדק לקחו גם מישהו אחר, כן? אני אומר בצדק, כי גם הסוף הוא בתרבות האמריקאית יותר ממני. מאוד קשה תרבותית, אוקיי? פה נגיד אני מכיר את התרבות, אני יודע מה זה, אני מכיר את הסלנג, אני מכיר את ההומור, אני אצחק מהבדיחות כי אני פשוט אבין אותן. ואתה יודע, עבדתי בארצות הברית, עבדתי כאילו קבוצות אפרו-אמריקאיות, ואתה יודע, אתה לא תמיד לגמרי בדיוק מכיר את התרבות ומבין את הדברים. ואומר, וואלה, אני טס לסוף החודש למשחק של ברצלונה, כי אני יודע ברצלונה, ואני יודע שאין מה לעשות, כאילו, יהיה נדיר מאוד לעבוד במועדון כזה, כי בסוף אני חושב שגם צריך את הפסיכולוג המקומי. זה ככה המקום שלי. מה אתה חושב על זה, בתור מישהו שכאילו רואה את זה?
אני, כשאתה מדבר, פתאום אני קולט כמה לקלוט את הדברים הכאילו לא מדוברים, אבל אתה יודע, הסלנג, כמו שאמרת, הבדיחות, זה מאוד מאוד חשוב בתפקיד. זאת אומרת, זה חלק בלתי נפרד מהתפקיד שאני יושב בחדר הלבשה, ואני קולט את השפת גוף של השחקנים הישראלים, שבאמת אני לאו דווקא יקלוט כמו שאני, כאילו, זאת אומרת, אם אני בארצות הברית, אני פחות יקלוט כנראה את השפת גוף, או לא משנה מה, אתה יודע, את הדברים הלא מדוברים לעומת ישראל, וזה מוריד לי את היכולת באיזושהי מידה. זאת אומרת, יש פה פערים.
כן, כן, אני הבנתי את זה בארצות הברית, שכמה שלא משנה, אני אלמד ואבין והכל. בסוף שהגעתי לארץ, שחזרתי, התחלתי עם מכבי רחוב לחקת נוער, ופתאום זה גם תרגמתי את כל החומרים שלי מאנגלית לעברית, שזה גם היה אירוע. כי בהתחלה הרגשתי קצת אפילו טיפה כזה אמריקאי בקטע הזה, אבל תוך חצי שנה הדבקתי את הפער. ותחושת הקלה מאוד גדולה. כאילו, לבוא בעברית, מה שנקרא.
ממש, בטוח. טוב, אנחנו כזה מתקדמים כבר. רציתי לשאול אותך, על עבודה עם בינה מלאכותית ועם AI, האם זה משהו שבמועדוני ספורט, ממה שאתה רואה, התחיל להיכנס יותר? זאת אומרת, לי ברור שעוד, לא יודע כמה, חצי שנה, שנה, שלוש שנים, חמש שנים, הכל ייראה אחרת בזכות הבינה מלאכותית, ומעניין אותי אם אתה רואה את זה כבר בשטח.
אני רואה את זה בשטח, קצת נגיד, אתה יודע, אני אוהב לעבוד עם אנליסטים, בגלל שאמרתי לך, אני אוהב את הוידאו, ואני אוהב את המאחורי הקלעים האלה. אז היום יש תוכנות שעושות את כל הדברים האלה, ואני יכול לבקש, נגיד, כל מיני קטעים של מאמץ פיזי, ולגזור שתי דקות לסרטון, נגיד, של מאמץ פיזי, ואנחנו עושים את הדברים האלה, ומראים את זה לשחקנים. אז זה דבר יפה, ואני חושב שגם לנו, כן? זאת אומרת, היום לקרוא מאמרים זה הרבה יותר קל, ולהתעדכן, ולעשות אינטגרציות, וגוגל נוטבוק אליהם. אנחנו נצחק על זה עוד שלוש שנים, אני בטוח, עוד כמה שנים. אני חושב שזה נכנס. בתחום שלנו אבל עדיין, אני חושב שהקשר הבין אישי חשוב, כאילו גם. זאת אומרת, אני גם אוהב AI ומשתמש ונעזר, אבל גם בסוף אם לפסיכולוגים לא את הקשר הבין אישי, אז יהיה קשה להחזיק מה שקרה מיליה של ספורטאים.
לגמרי.
איך אתה רואה את זה, כאילו בדרום?
אני יכול, אמרת נוטבוק אלם, אני משתף בלי קשר, היה לי אתמול מבחן בתואר השני פה ברייכמן, ויצרנו מחברת בנוטבוק אלם, והמבחן הוא אמריקאי. אז הנוטבוק בונה לך עוד ועוד מבחנים אמריקאים, ואני באתי מוכן למבחן, תשמע, זה משהו שלא היה כשהייתי בתואר ראשון לצוכן, זה לא היה. ואני כל הזמן חושב על איך מכניסים את זה לספורט, זה באמת, הקשר הבין אישי מבחינתי זה לא תחליף, זאת אומרת, זה יותר רע. לארגן את הידע, ויש המון הרי ידע, כמו שאמרת, המאמן קושי עם ה-GPS, והיום המון, הכל זה דאטה. זאת אומרת, יש, זה חוסך כל כך הרבה זמן, וכל כך מארגן את הדברים, שזה נראה לי כל כך מתבקש שזה יהיה ברמה הגבוהה.
כן, אני נעזר בזה לסשנים, אם נעשה נגיד מצגת, אני נעזר בזה וחותך קטעים, ולא יודע, רציתי לעשות משהו על DNA, ושמתי לשחקנים בתוך כזה DNA כזה, בתוך תא, והם צחקו, וזה כזה יצר אפקט ועניין, אז בטח, זה משפר את היעילות שלנו גם.
ממש. אולי לקראת סיום אני אשאל אותך כזאת שאלה כללית, של מה לדעתך הדבר הכי חשוב שמאמנים, שחקנים, מועדונים בכללית, צריכים להבין לגבי פסיכולוגיה ספורט או עבודה מנטלית בתוך קבוצה.
אז אני חושב שאתה יודע, אמרתי זה לא אחת, זאת אומרת, הספורט נהיה יותר מקצועני, אם זה כדורגל, שמעתי לך שאנחנו כבר נגיד בקבוצת נוער עשרה אנשי צוות, וזה פשוט גורם עזר, זאת אומרת, זה לא מישהו שבא כזה מטעם המנהל כדי לבדוק אותך או דברים כאלה, זה גורם עזר שאם אתה תדע להשתמש בו, כי אתה לא תגיע לכל השחקנים, ואתה לא תגיע לכל אנשי הצוות אפילו כבר היום, ואתה לא תמיד תשים לב להכל, זאת אומרת, אני עוזר לך לנהל את הדבר הזה, לשים לב לדברים שאתה לא שם לב. להגיע לשחקן הזה שאתה רוצה להגיע, אבל מה, אתה צריך לבנות אימון ולנתח משחק ושלושה אימונים בשבוע. שלושה משחקים בשבוע, סליחה, שזה גם קורה פה לא מעט. ואם באמת מאמנים יבינו איך להשתמש, ושחקנים יבינו איך להשתמש, אני חושב שזה הרבה יותר אפקטיבי, ואני חושב שזה קורה גם, כאילו אני שומע דברים ומסתובב והכל. אז אם פתאום שומעים שוואלה, אופיר עושה עבודה טובה, זה גם עוזר לאסף. אז אני חושב שאנחנו עדיין במקום הזה, ואני לגמרי, כאילו, היום פחות ופחות רואה את זה כתחרות בין אנשים, אלא שיתוף פעולה. והנה, אני במקום תרתי כבר בנינו צוות שאנחנו, אני גאה בזה, כן? אנחנו חמישה פסיכולוגים, אוקיי? כאילו, אני ועוד פסיכולוגית נהדרת תובל, שבעצם עובדים במשרה, בשכר, ועוד שלושה פסיכולוגים, אבל יש שלושה סטודנטים לפסיכולוגיה, אבל אני חושב שזה החזון, זאת אומרת, פתאום פתחנו, יש מקום לחמישה פסיכולוגים, פעם זה היה פסיכולוג אחד, והוא לא היה כל כך זז מהתפקיד. אז אני חושב שזה משמעותי.
ממש מעניין, אסף. אני מקווה שכמו שאני נהניתי, מי שמאזין נהנה גם. תודה רבה שבאת. זה היה פרק הפיילוט של הפודקאסט של האגודה לפסיכולוגיית הספורט בישראל. אם אהבתם, תעקבו אחרינו כדי לא לפספס פרקים נוספים. ותשתפו גם עם מי שזה יכול לעזור לו או במגרש או מחוץ למגרש. אם יש לכם שאלות או נושאים שתרצו שנביא לפרקים הבאים, תכתבו לנו ונתראה בפרק הבא.
פסיכולוגיית ספורט. היבטים אקדמיים ומעשיים בספורט. בשיתוף האגודה הישראלית לפסיכולוגיה של הספורט.